ספר חדש, ספר שמועות, והספר הזה הוא רובו ככולו עוסק בעצם ביציאת מצרים, נכון? אבל לפני שאנחנו מדברים על יציאת מצרים, צריך לדבר על כניסת מצרים. מה פתאום, מה הצורך הזה של עם ישראל לרדת אל מצרים, אל הממלכה הזאת? אנחנו קוראים את זה בפרשיות, זה נראה לנו כמו איזה מין התגלגלות של רעב וכו', אבל אנחנו מבינים שזה יצא עמוקה, שקדוש ברוך הוא סבר אותה. מה הייתה הסבורה של הקדוש ברוך הוא? שהוא הוריד אותנו למצרים. זה מה? מה הצורך בסיבוב הגדול הזה? אז עם זה מתמודד השפת אמת בדיבור הראשון. בפסוק אבא נתחכמה לו פן ירבה וכו'. ונוסף גם הוא על שוננו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. בית פירושים ברשי. רשי מביא שני פירושים. בואו נקרא אותם. אומר רשי, פירוש ראשון, הווה נתחכמה לו, נתחכמה מה לעשות לו. בסדר? בואו נעשה סברה, מה נעשה לו? ורבותינו פרשו, נתחכם למשה עם של ישראל. אבא נתחכמה לא. לא זה לא לעם, אלא למישהו ספציפי, לבן אדם. בוא ניצור מצב שבו לא תהיה להם אפשרות להיוושע מכאן. כן, בוא נתחכם למשה עם של ישראל. אני לא יודע, הכוונה דווקא לבן אדם מסוים, לאישיות ספציפית, אלא בוא ניצור מצב כזה שהם לעולם לא יוכלו לצאת. איזה מין מנעול פנימי. אתם יודעים שמצרים היא מוגדרת בית עבדים. מה ההבדל בין בית עבדים לבין מקום שיש בו עבדים? בית עבדים זה מקום זה המקום שהעבד לעולם לא יוצא ממנו לחירות, כי הוא מרגיש בו בבית. ובדרך כלל זה סוג של עבדות פנימית. אתה לא צריך מנעול, הכל פתוח. אתה רוצה לצאת? צא.
אבל
כן, אבל לא כדאי לך, יש איזה קטע צריך להראות את זה, נראה לי, זה אחלה הפעלה. יש סרט שנקרא מופע של טרומן, אתם מכירים אותו? כולם מכירים, נכון? אז כשהוא מגלה שהוא בעצם בתוך איזה מין זה, בתוך איזה מין אולפן גדול, והוא פורץ את האולפן, ומגיע לקטע שהוא יכול לצאת, ואז הבימאי אומר לו, למה לך לצאת? כל פעם סודר, אני מכיר אותך מה שנולדת, בית עבדים, אתה מרגיש כאן בבית, מה? שום דבר לא מחכה לך בחוץ, יותר טוב מבפנים. בית עבדים. והוא כאילו יוצא, טרומן, כן, איש האמת וכו'.
אבל יש לי שאלה, אבל לפני כן, שאורו לכאורה, למה הוא נכנס בישראל? כי זאת אומרת, לכאורה מה שמפריע לו, אין לו עניין עקרוני, אידיאולוגי נגד ישראל. הוא רק מפחד שהוא לא רוצה שיהיה איזה ממלכה שתהיה יותר גדולה, איזה משנה עם שיהיה יותר גדולה ממנו במספר. ואז אם יהיה מלחמה, אז טוב, אז הם מקסימום יחברו לסונים ואנחנו נפסיד. אבל לכאורה אין לו איזה, כאילו, פה זה כבר אומר לך שיש לו ממש משהו נגד שהוא רוצה לשעבד אותם. נכון, זה נראה שבפשט של הפסוקים שהוא אין לו שום עניין משהו אישי נגד, כאילו משהו עקרוני אמוני נגד ישראל.
נכון, אתה צודק. אתה צודק לגמרי. כשרוצים לבטא את תכלית הרוע נגד ישראל, מדברים על המלאק. פרעו, לא רק שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעבד אותו מן העולם, אלא להפך, הקדוש ברוך הוא רוצה להשאיר אותו בעולם. בעבור זאת עמדתי לך, למען, ספר שמי בכל הארץ. כן, פרעה זה בעצם התמצית התרבות האנושית, בכללה, המלך של כל האימפריה שהייתה באותו זמן. והאור החיים הקדוש על פרשת בשלח אומר, ויהי בשלח פרעה את העם. סליחה, פרעה שלח את העם? כמה שחודים, הוא לא רצה לשלוח, הקדוש ברוך הוא עשה. לא, לא, לא. ויהי בשלח פרעה את העם, הקדוש ברוך הוא עשה את כל הניסים ואת כל המכות האלו, כדי שבסוף פרעה יגיד להם תצאו. כלומר, יש כאן איזה מין פעולה חינוכית דו-זרועית. מצד אחד, מחנכים את עם ישראל, מכינים אותו להיות האומה, ומצד שני, גם מחנכים את אומות העולם. אצל אומות העולם זה הולך טיפה במכות. אין, אבל אתה רואה גם כמה, איך הכל מובנה, ועם התראה, ומזהירים אותו לפני. כאילו, ממש פותחים לו את כל הפתח, בחמש הראשונות יש לו עוד בחירה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אם נמצא איזושהי אידיאולוגיה אצל פרעה, כי יש בנביא שפרעה עבד את עצמו, לי, אורי ואני עשיתיני, אבל כמו בהרבה מאוד מקרים, האידיאולוגיה מולבשת על שחיתות במידות. חז"ל אומרים, כל הסיפור מתחיל מלא ידע את יוסף. חיסרון בהכרת הטוב. חיסרון בהכרת הטוב, תחושת איום, שפרעה מרגיש מאוים על ידי זה, ואז על זה מלבישים אידיאולוגיות, וכל מיני דברים כאלה, וכו' וכו'. אבל הכל פנים מצרים היא נקראת בית עבדים, זה, זה הסיפור. סתם סיפר לי פעם איזה... אתה מכניס מישהו לתא בבית כלא, והוא מתחיל לדגם את התא ולשים ספה ושטיח וזה, אתה יודע שהוא... הוא יישאר כאן. אתה אמור לחפש מאיפה בורחים, מאיפה מנסרים פה את ה... זה, מאיפה חופרים את הבור. אז זה בית עבדים. אז מה שכאן, השפת האמת, רש"י כאן אומר, אבא נתחכמה, לא, בואו ניצור מציאות מחוכמת. אחרי זה, במקום אחר, השפת האמת שואל, מאיפה יש להם חוכמה למצרים? מאיפה יש להם התחכמות? מאיפה יש להם גם מלך חדש? מאיפה יש להם התחדשות? כל מיני מושגים ששייכים לעם ישראל. הוא אומר, את הכל הם גנבו מהיהודים. כל זה כאילו גניבה, הם... לקחו תכונות שאנחנו היינו בתוכם, לקחו מאיתנו את התכונות שלנו של התחדשות ושל התחכמות, כי הגויים הם כך. אז בוא ניצור מצב כזה של מצב כזה שבו הם לא ירצו בעצמם לצאת. הם יתאהבו בגלות. יהיה להם טוב פה. מה? זה מזכיר קצת, אתם יודעים שמשך ההיסטוריה זה הצליח. כן, שהיה אולי אחת הדוגמאות הבולטות, היה הרבה דוגמאות, אחת הדוגמאות הבולטות זה כשיצא הצהרת בלפור ב-1917. הלורד בלפור שלח הצהרה לברון רוטשילד. שם הוא אמר, זה מכתב פרטי כזה, אבל הוא אמר שממשלת עוד מלכותו תראה בעין יפה הקמת בית לאומי ליהודים. מי קם? מי מתנגד לדבר? כל מיני יהודים אנגלים, אומרים, מה פתאום, אנחנו שום שאיפות לאומיות, אנחנו רוצים להישאר כאן, אנחנו אזרחים של אנגליה, אדרבה, זה עלול לסכן את, את היהדות באנגליה, וכן זה הדרך. ומזל, שהם, לא מזל, באמת, השגחה אלוהית, היה שם בדיוק באנגליה, הרב קוק, שנתן להם, מה שנקרא, באבות אבות אבותם, הרצי את הקול הקורא על דבר הבגידה הלאומית, קול קורא חריף מאוד, בזכות הרב קוק בעצם הקף הוכרע לטובה. אבל זה הכל מנגנון כזה פנימי שבו אתה מתאהב בגלות. הגלות, כמו שהרב כותב באורות, נעשיתי מוצאת חן מצד עצמה. מגניב כאן. מה? ואז זה מנעול פנימי. סיפר לי פעם איזה חבר שהם עשו איזה טריק בכיתה, כי הם היו נערים, אל תעשו את זה לא לי ולא לאף אחד אחר, אבל הם נעלו את המורה בפינה השמאלית של הכיתה. נעלו את המורה. קלעו אותו. איך? כל פעם שהם מתקרב למרכז הכיתה, הם היו מורידים את המורה. כל פעם שהם הלך לצד השמאלים, היו קשיבים ואיזה... אז הוא, אתה תמודה כזה, הוא מבין שזה, אז הוא עמד שם כל השיר. בית כלא פנימי, כן. אל תעשו לי זה, זה היה נדיר. אז...
גם בבית שני בעיקרון, היה אנשים שלאורך כל בית שני נשארו בגלות.
נכון. סנין עליכו, אומר ריש לקיש שם לרבא, כשהוא פוגש אותו על הירדן, נכון? זה מגילת אסתר. אומרים בעלי המוסר על מגילת אסתר, אומרים, הגמרא מסכת מגילה אומרת שנהנו מסעודת אותו רשע. אז בעלי המוסר אומרים שהבעיה הייתה שהם נהנו. מילא אתה חייב ללכת להשתתף בקוקטייל של המלך, במשתה הדיפלומטי, בסדר, אבל אתה נהנה פה גם? אתה מבסוט ממסיבת סיום שעושים לך? איפה התודעה הנפשית שלך נמצאת במקום מאוד מאוד בעייתי? טוב, זה הכל הקדמות לשפת אמת, יאללה. בפסוק אבא נתחכמה לו פן ירבה וכו', בנוסף גם הוא אל שונאינו. בית פירושים ברש"י, והכל אחד, הכל אותו עניין. כי הנה חכמים יגידו, חכמים הכוונה שלנו, זכרונה לברכה, כי גלות מצרים וכל הגלויות הם להעלות ניצוצי קדושה שבכל המקומות, כאשר מצינו כגן השם, כארץ מצרים. יש ניצוצות קדושה בכל המקומות, גם במצרים, גם במקומות הנמוכים ביותר. לעם ישראל הוא איזה מין משאבת ניצוצות כאלה, לוקח, מלקט את הניצוצות מכל מיני מקומות. אם כן, ודאי, היה נמצא שם מטמוניות. וגם בדברי יוסף, רמזו חז"ל, שהטמין שלוש מטמוניות. ובוודאי גם המצרים, אותם החכמים שהיה בהם, הבינו זאת. כן, הם הבינו שמסתתר כאן איזה... בקיצור, הם הבינו שהיהודים באו לקחת מכאן כמה דברים, הם לא פריירים. הם באו... לנצל את מצרים. מה שכתוב בתורה, גם המצרים ידעו להגיד את זה. הם מנצלים אותנו, הם שואבים את החוכמה שלנו. זה טקסטים אנטישמיים, דרך אגב, בכל אורך ההיסטוריה. אם תקראו קצת כל מיני נאומים של, אם חשמו וזכרו של היטלר, מבחינת זה הדרך, היהודי הנצלן, היהודי העלוקה, היהודי הטפיל, היהודי שמנצל את המשאבים של הרייך הגדול, היהודי, וכן זה הדרך. ולכן רצו לענות את בני ישראל בעבודת פרך, שלא יהיה להם כוח להוציא בלעם מפיהם. והיינו דכתיב לנרבה. כן? מה זה עבודת פרך? לעייף אותם. לעייף אותם. הטיל עליהם כזאת עבודה שכבר... אני אגיד את זה ב... אני מנסח את זה במילים שלנו. כדי להצליח להחזיק חשבון של, של גלות וגאולה, שאני נמצא כאן במצרים, אבל בעצם אני רק שליח כאן, אני לא מכאן, אני אמור לחזור לארץ ישראל, וזה הלחץ הגדול של יעקב וגם של יוסף, תזכרו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, אל תשכחו, הייתם את עצמות, זה הקוד שעובר מאב לבן. אבל כדי להצליח לשמור את, את הראש הזה, צריך טיפה ראש מעל המים. קצת, לא הרבה, תודה. לנו כבר יש את זה, כי אנחנו אחרי יציאת מצרים, אבל צריך טיפה ראש מעל המים. וברגע שאתה כל היום עסוק בדקה הבאה שלך, איך אני מתפרנס, איך אני משיג את המזון הבא, איך אני... ברגע שאתה כל הזמן עסוק בקיום, בשרידות היומיומית, אין לך כבר כוח להרים, להרים את הראש. אוקיי? אחד מה השאלות, כן? למה יהודים לא מרדו בשואה, בגטאות וכו'. אז א', אנחנו לא יכולים לענות על השאלות, אלא כי לא היינו שם. ב', בסופו של דבר גם היו מרידות. אבל כנראה שחלק מהתשובה נתון לעובדה שכדי למרוד אתה צריך... איזשהו מרחב, איזשהו זה, והמציאות הדחוקה היומיומית, בכלל הגרמנים בסתנותם לא אפשרו את הדבר הזה, הם כל הזמן נתנו קצת תקווה והרבה יאוש, קצת תקווה והרבה, במין משחק כזה סתני במיוחד. אז זה מה שמצרים רוצים לעשות, שיהיה פרך, שהיהודים, שעם ישראל, בני ישראל, עם ישראל, יהיו עסוקים כל הזמן בעבודה, ובעצם לא יהיה להם אפילו טווח נשימה. בקיצור, הם רצו להביא אותנו למצב שנקרא קוצר רוח. מה זה קוצר רוח? רשי אומר זה... זה רשי, בפרשה הבאה, אדם שמתנשם ומתנשף נשימתו קצרה, והנציב אומר, זה שפת הגוף, כן? אדם שיש לו שפת גוף של קוצר רוח, הוא גם במצב נפשי של קוצר רוח, הנציב אומר, זה אדם שאין לו זמן לתהליכים ארוכים. אל דבר איתי דברים ארוכים עכשיו, אחי, תן לי דקה, יש לי ריכוז של דקה. אתה לא יכול לגאול בן אדם שטווח הריכוז שלו של דקה, רק להגיד פקוד, פקד אלוהים אתכם, זה כבר משפט יותר מ-2-3 מילים. צריך... דברים שזוקים הסברה, דברים שזה איזשהו מהלך, אנחנו יוצאים, אנחנו נלך, אנחנו נעלה, ארסילאי, יש כאן איזשהו מיילך, מה שאומרים בישיבות, נכון? אז אפשר לסגור את הדלת, זה ממש מפריע לי. אחרי רצו לענות את בני ישראל בעבודת פרך, שלא יהיה להם כוח להוציא בלעם מפיהם. רק אני רוצה להגיד שאחרי יציאת מצרים אנחנו כבר מוגנים, בגלל שיש לנו ליל הסדר. ואז לא משנה איפה יהודי נמצא, לא משנה באיזה בור הוא נמצא, לילה אחד בשנה הוא יושב, הוא בן מלך, לא משנה שעוד רגע יבואו ויהרגו אותו, והוא מרים 4 כוסות, לא משנה שהוא הרגע שחט אותם איזה צימוק וחצי שהוא מצא בעליית גג, הוא מסב על צעצמו ואומר, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. איזה ירושלים ואיזה נעליים, אתה פה בגטאות, באינקוויזיציה, לא יודע איפה אתה, בתח ותת, בתף תף נונבה. אני יודע, אני לא מכאן. אני שנה הבאה לא פה. איך... זה הקיץ האחרון שלי איתכם. באביב הקרוב אני אעלה. לא, משה לא היה אדם קריזמטיקה, ידוע. היה מגמגם. דווקא, בכוונה, מהר"ל אומר, כדי שלא יחשבו שיציאת מצרים זה היה איזה... איך קראו להם? מרטין לותר קינג? זה אחד כזה מגניב שבא, לא, לא, משה רבנו הוא אנטי, תזה לזה, גאולת ישראל היא תופעה אלוקית. אבל איך עושים את זה? גם באמצעות הניסים, לפי חז"ל, במשך כל זמן עשרת המכות, ישראל לא היו משועבדים. לא היו משועבדים, היה להם איזה נחת להבין את התהליכים, ועם כל זה היה הרבה קוצר רוח, שלא נגמר, זה גם המשיך במדבר, במדבר, בכל רגע שאין להם מים, ישר בום, הפיוז קופט, למה רוצות אותנו, לקחת אותנו, להמיתנו, קוצר רוח, קוצר רוח. והם
נוסעים עדיין, והם מתרוממים?
לא יודע להגיד לך, כנראה שאם היו ניסים, אז היה צורך בהם. קודש אבריך הוא לא עושה ניסים לחינם. ולכן רצו לעמוד בני ישראל לעבודת פרך, שלא יהיה להם כוח להוציא בלעם מפיהם. ואני עוד הכתיב פן ירבה. מה זה פן ירבה? המצרים מפחדים שעם ישראל פן ירבה, ונוסף גם הוא על סוננו. מה ירבה? כמות? גם אם עם ישראל ירבה בכמות, עדיין נראה לי שהם יהיו פחות מהמצרים. פן תרבה נקודת הטוב על הרע. פן, הנקודה הזאת של הלצאת, היא תהיה נקודה מכרעת. זה כמו בתוך הדמור הזקן, נדמה לי, אומר את זה וממשיל את זה, לא זוכר איפה, אם זה בתניה, בתניה יכול להיות או שבמקום אחר, ממשיל את ה... שזה רבי נחמן, יכול להיות. ממשיל את המאבק בין היצר הטוב ליצר הרע, כמו שני מתגוששים. שאתה יודע, זה... הרבה, יש... במשך זמן ארוך יש איזה שוויון כזה, פתאום מישהו אחד הוא מתגבר, ואופס, מפיל את חברו, הצליח להכריע את הקרב. אז פן ירבה, פן תתרבה אצלהם נקודת הטוב, וכשמתרבה על טוב ועל הרע, נתבררים ניצוצות הטובים מהתערובות. כי תקרן המלחמה, פירוש, עם צד הקדושה. כשתהיה מלחמה עם צד הקדושה, נוסף גם הוא, אותה הערה מועטת תמונה שנמצא גם בהם. ועלה מן הארץ אותה הנקודה, על ידי עליית בני ישראל, כמו שכתוב, וניצלתם את מצרים. ובית הפירושים אחד. כלומר, הוא לוקח את זה למקום של המאבק בין הטומאה לבין הקדושה. ומילא, אומרים המצרים, אנחנו יודעים, עצמנו אנחנו יכולים להסתדר, אבל עם היהודים האלה, שהם יודעים, כלומר, גם במצרים יש מן הסתם דברים טובים. יש דברים טובים, יש דברים רעים, ובסדר, יש, שומרים על איזה איזון. במצרים זה מקום מאוד מאוד מאוזן, מאוד ממוצר. שום דבר שם לא פורץ. יש איזשהו, שום דבר לא גובר על כלום. פתאום באים היהודים האלה, העם הזה, ואנחנו מפחדים שהם ישאבו, יגלו נקודות של טוב שקיימת במצרים, יחריר את הקף לטובה. אנחנו מפחדים מזה, לא רוצים. טוב, בוא, מקוצר הזמן, בוא נדלג לדיבור הבא, שנספיק את שניהם. בפסוק מי אנוכי? איזה פסוקים קשים אלו, נכון? פסוקים קשים אלו. הפסוקים שהקדוש ברוך הוא צריך לשכנע את משה. תמיד אני קורא את הפסוקים, אני אומר, אני הייתי משתכנע יותר מהם. מגיע לך הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. מחלך. מה צריך יותר מזה? אה? לא באמת, מגיע הקדוש ברוך הוא. אומר לך, תשמע, לך תוציא על זה. מה ההתלבטות? טוב, דרך הנבל, לא ראוי, לא גדה, אולי מישהו אחר. לא. שבע פעמים. נכון? בי אדוני. לא איש דברים אנוכי. גם אתמול, גם שלשום, גם מאז דברך אל עבדך. יש תמול, שלשום, דברך אל עבדך, ואחרי כל אחד יש גם שבע פעמים. גם זה לריבוי שבע פעמים. עד שבסוף כתוב, ואיחר אף השם במשה. אמר לו, מי שם פה לאדם וכולי וכולי, נכון? ואמרו שזה חרון אף שעשה רושם, שמחלוקת הבדויה. בגלל החרון אף הזה, משה רבינה צריך להיות כהן גדול, אבל בגלל החרון אף הזה, היא נלקחה מנו הכיונה והוא עברה לאהרון הכהן. אז זה מין דבר, זה איך אתם, אה? יש לך הסבר למשה רבן? אבל הקדוש ברוך הוא תמיד מתגלה, מה זאת אומרת, הוא מתגלה לאברהם, ליצחק, ליעקב, הוא תמיד, תמיד זה עובד בצורה של התגלות למישהו, שהוא מוביל את המהלך האלוקי בארץ. מה?
זה
לא היה ניסי, זה היה ניסי לגמרי. וגם הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. כבר מיד רומז לו שזה הולך להיות בניסים.
אבל עדיין, זאת אומרת, עכשיו זה היה גם אברהם, יצחק ויעקב, הקדוש ברוך הוא דיבר עם כל אחד ואחד מאיתם. אז עכשיו מופיע עם שלם. אז תופיע את הדבר, זאת אומרת, לא קצרה יד השם מלהופיע לעם שלם. זאת אומרת שאנשים זה יגיע דרך כל העם, זאת אומרת, לא תצטרך את הצינור הזה של הצדיק, שהוא, בסופו של דבר רואים את זה, שמשה רבינו נמצא שם וכל העם ברצפה, וכל הזמן יש דיבור בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואז הוא מדבר עם העם, כאילו, אולי הוא לא רוצה את זה. בוא נעשה את זה יותר
קל. האמת שהשאלה שכרגע אני שואל, הכתוב עצמו כבר פותר אותה. הוא רומז אליה, יותר מרומז אליה. יש פה כל מיני רמזים. צריך להקשיב לטענות של משה רבנו, ובסוף גם לתשובה של הקדוש ברוך הוא. רק זה מין דו שיח כזה סמוי. ואומר משה אל אדוני, בי אדוני, לא איש דברים אנוכי. גם אתמול, גם שלשום, משלשום גם מאז דברך אל עבדך. אני לא איש דברים. סימן שיש מישהו שהוא כן איש דברים. מי זה? אהרון. איך קוראים לאהרון כאן? הכתוב המשך... הלוי. הוא יהיה לך, ככתוב, הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. אז יש כל מישהו שיודע לדבר, קוראים לו אהרון. אז משה רבנו אומר, תשלח לבית, תשלח, כתוב לכם, אני לא רוצה. ואז, עוד פעם אומר לבן, נקבד פה, כבד לשון, ויש לך מישהו שהוא מדבר מעולה, תשלח בידה. לא. קדוש ברוך הוא, עוד פעם נוזף. ואז משה רבנו אומר לו, אתה יודע מה? לא מצד זה שהוא מדבר יותר טוב, סתם יש לו חזוק. רב אברום זכר צדיק לברכה, תמיד שבאים לשאול אותו משהו על מי יכול להיות חזן, והם נורים, והם שואל, מה זאת אומרת? ומי היה שנה שעברה?
מי?
רב אברום. ומי היה שנה שעברה? מה, באת מהמאדים? יש פה למישהו חזוק, איפה? חזוק. לא, אנחנו מניין חדש, עכשיו הוא מוכן לענות לך. אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, שמה, יש כאן אהרון, יש לו חזוק כבר, הוא כבר מנהיג, 60 שנה שם. ואז, ויחרף, אדוני ומשה, ויאמר לו, אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר, וגם הוא הנה יוצא לקראתך ורעך ושמח ליבו. בקיצור, מהפסוקים האלה מה יוצא? שמשה רצה שאהרון יגאל את ישראל, והקדוש ברוך הוא רוצה שמשה יגאל אותם. בסדר?
עדיין קצת קשה. כאילו משה צריך 3-7 פעמים בשביל להבין שזה לא אהרון, זאת אומרת, זה כל כך...
לא, הוא מבין מה, ההתחלה זה לא אהרון, הוא לא מוותר. זה כנראה מאוד חשוב למשה רבנו, שדווקא אהרון יגאל אותם ולא הוא. כי תהיה לזה השלכה מאוד משמעותית על ההמשך.
הוא אומר, לא יאמינו לי, לא ישמעו לכולי.
כן, בדיוק, הם לי לא יאמינו, לי לא ישמעו.
ולא כן.
ולא כן. ותזכרו שכל הדבר הזה מגיע אחרי מה? אחרי איזה מעמד? מעמד הסנה. מה משה רבנו קיבל במעמד הסנה? הוא קיבל את הידיעה הברורה שהוא הולך לתת תורה לעם ישראל, נכון? בהוציאך את העם, נכון? והיה שם כיסא לראות, ויקרא לאלוהים מתוך הסנה וכולי, שאל נעליך, זה, אני אלוהי אברהם אביך וכולי, ראיתי את עוני, לך תציל אותו, ואז מתחיל פה כל הזה, ויאמר כי אהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, בהוציאך את העם מצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, אתה הולך להוציא את עם ישראל ממצרים, ואתם תיסע ישירה לכאן, מקבלים תורה, ואתה תיתן תורה. ומכאן משה רבנו מתחיל להתווכח. הוא לא רוצה. לא רוצה להוציא אותם. תן לאהרון להוציא. זה מה שמנסה לו את השפתם. תראו מה הוא אומר. בפסוק מי אנוכי? וכי הוציא. דרשו חז"ל שמשה רבנו אמר, מה זכות יש להם? וקשה. אם כן, מה שייכות למי אנוכי? למה... מי אנוכי? אז מה זה? צריך שיהיה איזשהו קשר בין הדרשה לבין הפסוק. אם משה רבנו אומר מי אנוכי, אז למה חז"ל דורשים? איזה זכות יש להם? זה דבר אחד ועוד. וכי משה רבנו עליו השלום בא לקטרג על בני ישראל חס וחלילה, אין להם שום זכות וזה. אך משה רבנו עליו השלום היה בחינת התורה ממש. ואנחנו כבר יודעים את זה. כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה, כל התפקיד שלך זה להוציא אותם ולהביא אותם אל ההר. זכרו, איך הפסוק במלאכים מסיים, זכרו תורת משה עבדי. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. איפה הקדוש ברוך הוא? על פי השם ביד משה. מי פה הדומיננטי? משה. וכל מי שאומר שאני יש לי תורה מהשמיים לא דרך משה, זה כופר. אין תורה לא דרך משה רבנו. אין, אני קורא באופן ישיר את הטקסט. לא, אין כזה דבר. זה תורת משה. אז משה הוא על תורה. וכל מעשיו היה על פי התורה והמשפט. ובאמת גאולת בני ישראל רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה על פי התורה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, על פי דין, על פי תורה, על פי התכנון המקורי של בריאת העולם, הם צריכים לצאת ממצרים ולהאיר את העולם כולו. זה חלק מהתורה, חלק מהתפיסה, חלק מהתכנון של, 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 של בריאת העולם, זה שתהיה יציאת מצרים. אבל משה רבנו עליו השלום רצה שיהיה על פי חסד. שהוא מדתו של אהרון. ואני רוצה שתגאל אותם, כבר עכשיו תגאל אותם, אפילו אם הם לא ראויים. כבר עכשיו תגאל אותם בבחינה הזאת. זה שלך, לא?
בעצם, הוא ידע שאם זה יהיה על ידו, אז זה יהיה הרבה יותר מסובך.
כן, בדיוק. אם אני על ידי אהרון, זה יזרום לגמרי, הכל יהיה מצוין, הכל יהיה בחסד. אם זה על ידי, אוהו, כמה זה, וכמה צרות, וכמה יציקו לי, וימרדו בי, וכמו שהוא יגיד להם בספר דברים, אומרים, הייתם עם השם, יום דעתי אתכם. אז על ההתחלה רוצה לפתור את הקונפליקט הזה, תן לי אהרון, תגאל אותם, אולי כמו הגאולה עכשיו, שאנחנו מפעלים אליה, הגאולה בבחינת חסד, בבחינת אהרון הכהן, בין כך ובין כך קרואים בנים, בין עושים רצונו, בין לא עושים רצונו, כבר לא נשאר כהן, יאללה, גואלים אתכם. אבל הגאולת מצרים הראשונה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה יהיה על פי תורה. והם יצטרכו להתאמץ כדי להיגאל.
הייתי מתעקש את זה
בשביל אתם. התהפכנו עכשיו, הייתי מתעקש את זה. כמה צרות היו, כמה בעיות. הוציאו אותנו נכון, אנחנו אומרים את זה, אבל רואים מכמה וכמה מקומות שמהר מאוד ואפילו תוך כדי בני ישראל היו צריכים להכין איזשהו כלי לדוגמה. זה שהקדוש ברוך הוא לקח אותם והחזיר אותם חזרה למצרים, הסיע אותם חזרה. עוד לפני כן, כשהקדוש ברוך הוא אומר להם, משכו איש צא לבית אבות צא לבית, ביוד בניסן, הם צריכים למשוך כבשה, לעשות איזושהי פעולה, למרוח את הדם על המשקוף, זה כמו נשים סדין אדום מול המצרים. הם צריכים לעשות איזושהי הכנה מצד עצמם, בסדר? הם צריכים להצדיק את ההוצאה שלהם ממצרים, ואנחנו גם רואים לכל אורך הדרך, בעיקר במדבר, איך ההנהגה האלוקית היא מאוד מאוד נוקבת איתם.
גם ארבע חמישיות
בעצם. בדיוק, או, נכון.
רק החמישית שרצו.
נכון, זה ארבע חמישיות מתו, אתה מבין? אנחנו לא.
משה רצה לחסוך את
זה. כן. ובאמת, גאולת בני ישראל רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה על פי התורה. משה רבנו עליו השלום רצה שיהיה על פי החסד, שהוא מידתו של אהרון. ואמר, מי אנוכי וכי יוציא? מאחר שהוא שליח, אז צריכים בני ישראל להיות ראויים לגאולה. השם יתברך ישיב לו, כי יהיה. והיינו, כי נגלה לפניו יתברך, הזכות שעתינים בני ישראל לזכות אחר כך. אחר כך יהיה זכויות, יש להם זכויות רבות, הם קבלו את התורה וכו'. וכמו שבני ישראל הקדימו נעשה לנשמע, כן היה הנהגות השם יתברך עמנו להיות עתיד והווה הכל אחד. כאילו הקדוש ברוך הוא על חשבון הזכויות של העתיד, כבר נתן לנו בהווה. כמו שאנחנו הקדמנו נעשה לנשמע, אז גם הקדוש ברוך הוא הקדים את התשלום לזכות. על חשבון, יהיה להם זכויות, אל תדאג, יהיה להם זכויות. עכשיו אין להם כלום, נכון? הם לגמרי רקנים ממצוות, אבל יהיה להם זכויות, הם יעמדו על הר סיני, הם יכנסו לארץ ישראל. אני מוכן לתת להם החשבון העתיד, כי אצל הקדוש ברוך הוא אין עבר ועתיד, אלא העתיד כבר עכשיו נוכח כמו ההווה. ואז זה דרשו חז"ל כתפוח בעצי היער, שהקדימו נעשה לנשמה. והקשו דעה, משל קאי על הבורא יתברך. איך הפסוק בתהילים הולך? כתפוח בעצי היער, כן? דודי בין הבנות. וצילו חימדתי וישבתי ופיריו מתוק לחיקי, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. סתם זה פסוק יפה, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה, הביאני אל בית היין, זה ראשי תיבות אהבה, ודגלו עליי אהבה, זה התחלה, אהבה בהתחלה, אהבה בסוף. אבל כל פנים נחזור לפסוק הראשון, כתפוח בעצי היער, כן דודי, כתפוח בעצי היער. הגמרא במסכת שבת מביאה את זה כהקבלה שישראל הקדימו נעשה לנשמע, מה תפוח פיריו קודם לעליו, כך ישראל הקדימו נעשה לנשמע. רגע, אבל הפסוק בכלל הולך על הקדוש ברוך הוא, גם הקדוש ברוך הוא הקדימו נעשה לנשמע, לא רק אנחנו, זה המצאה שלנו, זה המצאה שלו. איפה הקדוש ברוך הוא אמר נעשה לנשמע? הוא אומר, אני כל כך רוצה לגאול את ישראל, קודם כל נגאל אותם, אחרי זה תשלמו לי עליי. כן, איך כך, יאללה, כשיהיה לך תשלם לי, אומר פה איזה חנווני כזה, בסדר, כן, שבוע תרשום, זה הקונה אומר לה זה. כן, זה הכי גרוע. אלה שאומרים תרשום, זה אלה שמקבלים אחרי זה מסטיק במקום עודף, זה אותו סוג חנויות.
אלה שגם בפרשת של תפילות אומרים, למען שוציא החמה
תפילין, כן, תחת התפילין
למען
שוציא החמה. כן, כן, קדים נעשה לנשמע. כן היה, הנהגות השם יתברך עמנו להיות עתיד והווה הכל אחד, אז זה דרשו חז"ל כתפוח בעצי היער, שהקדימו נעשה לנשמע. והקשו, דערי המשל קיה לבורא יתברך. וכתבנו במקום אחר הפירוש, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את בני ישראל בזה הדרך, כאשר הם מקדימים נעשה לנשמה. כן? והעניין, הקדמת נעשה לנשמה זה מין פריצה פנימית. בצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך. עוד לפני שאני יודע להסביר משהו, אני כבר יודע שזה זה. אז אנחנו, כשאנחנו מתנהגים ככה כלפי השם יתברך, גם הוא מתנהג כלפינו. כביכול הוא לא יכול להתאפק, הוא חייב לגאול אותנו. והעניין הוא כי פנימיות בני ישראל מאוד נעלה, חלק השם עמו. וכביכול, כמו שלפניו התברך, היה הווה ויהיה כל אחד, כן לבני ישראל, עבר והווה בעתיד, הכל אחד. אז על שם הזכות של העתיד, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו נהנים מהזכויות של, של כל הדורות הקודמים, שאנחנו ננסים לגבי ענקים. אבל יש מצב שאנחנו גם נהנים מהזכויות של הילדים, הנכדים והנינים שלנו. כי הקדוש ברוך הוא רואה, צופה כל הדורות. אז אם עכשיו איזה אחד מהיושבים פה, הנכד שלו, הבן שלו, הנין שלו, הולך להיות איזה... להביא ברכה לעם ישראל. כבר עכשיו אנחנו נהנים מזה. אה, זה אדם חשוב אתה. אתה יודע שהנין של הנין שלך הוא יהיה הרב הראשי לכל זה. פעם איזה חבר שלי כהן התחתן עם משפחה שהאישה היא איזה 10 דורות של רבנים. אז האבא שלה, האישה היה בירוסין, אמרה, אנחנו משפחה עם 7 דורות רבנים, ייחוס יותר גדול. אז חושב שלא אמרו, אנחנו יש לנו ייחוס יותר משלכם, אה? אני 3,000, 5,000 דורות מאהרון הכהן, בן החבר. זה כהן, טק, טק, טק. כן, לבני ישראל עבר, עובד ועתיד, הכל אחד. ולעולם נמצא בהם בחינת התורה באלוקיות. רק שיש זמנים שאין יכולים להוציא מכוח אל הפועל הפנימיות שלהם. זמנים שזה נסתר. וזה שכתוב, בהוציאך את האלוהים, בהוציאך את העם, תעבדו את האלוהים על הר הזה, כי עתהו בכוח. וכשיגאלו, יצא אל הפועל, ויקבלו התורה מן השמיים בפועל ממש, כנזכר, ממש, טוב, בוא נחטוף גם את האחרון. במדרש, אש שלמעלה שורף ואינו אוכל. הסנה. יש אש ששורפת, אש קרה, כן? שורפת ולא אוכלת. רמז לו הקדוש ברוך הוא, כמו שהסנה איננו אוכל, כך לא יכלו בני ישראל במצרים. פירוש, שראה לו שהשעבוד והאיסורים במצרים הוא בהשגחה העליונה. והאיסורים באים מלמעלה הם רק לטובה, שורף ואינו אוכל. והעיקר זה הידיעה. אם אדם יודע, כן? בן אדם נכנס לחדר ניתוח. ולפי אנחנו אומרים לו, תשמע, נחתוך אותך, נקרא אותך, נזה, אבל הוא יודע שזה הכל בשביל מטרות טובות, אז הוא, בסדר, אין בעיה, דוקטור, אני מברך אותך. אבל אם לא מסבירים לו כלום, מכניסים אותו לאיזה חדר, אם מגיע לו איזה מישהו עם סכין, או עם זזרי, זהו, הוא בטוח שהוא הולך למות. אז הכל כאן הידיעה, ברגע שאתה יודע שהאיסורים המכוונים, הם שורפים, אבל לא מכלים. וזה העניין כמו שכתוב בזוהר הקדוש בראשית, יש אשה תיכלה, ועליה אשה חברה. ומשה רבינו עליו שלום היה דבוק באש החברה. ולכן אמר, למה הרי אותה? אבל השם יתברך אמר, הראה לו, כמו שכתוב, אתם מדבקים, חיים כולכם היום, שיעברו זה האש וישארו בחיים. ובאמת הכל אחד. רק איש החברה הוא אור, ונקרא אספקלריה מהירה, ולמטה מזה אש אוכלה שורף, והוא אספקלריה של המהירה, ואבן, נשאיר לכם להבין את זה בעצמכם קצת.
זה הסגולה
בהבדלה,
שיש את הילדים שלנו, נשים את היד
לתוך האש. חזקו אמצו, שלום עליכם.